היום יום ראשון, נדמה לי י' ז' בסיוון, אם אני לא טועה, תשע"ג. והנה אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש גבורות השם, את המהר"ל מפראג. ואנחנו בפרק נ' ז'. ואנחנו בעמוד רשנון גימל, כן, בעמודה השמאלית. ועוד יש לך להבין. מה יש להבין? מדוע המכה השלישית של כל שלשה של המכות הייתה ללא התראה? ראשונה ושנייה עם התראה, שלישית בלי התראה. רביעית חמישית בהתראה, שישית בלא התראה. שביעית שמינית בהתראה, תשיעית וכן עשירית ללא התראה. כן. השאלה היא למה? ועוד יש לך להבין. אז יש פה הסבר פנימי יותר מההסברים שנאמרו מקודם. כי השלישי בעבור שלעולם ממוצע בין השניים והוא פנימי, לא היה נגלה מקודם בהתראה עד שבאה המכה. וכאשר תתבונן מדברים אלו אשר אמרנו לך למעלה, תדע שלא נאמרו הדברים מסברת הלב ליתן ציור לדבר, אבל אין הדברים כך, כי כל הדברים אשר אמרנו מעניין אלו המכות כולם דברים ברורים, והטעמים אשר אמרנו הם כולם דברים אמיתיים. ואף על גב שיראה לאדם שהוא טעם אינו עיקר, אין זה כך, אבל הדברים עיקר וברורים ונכונים. כלומר, אם כן, המכה השלישית היא ממוצעת. הרי השלישית תמיד ממוצע, מאחר וממוצע הוא פנימי. כיוון שהוא פנימי, הוא בא בלא התראה, כי ההתראה מורה על השכלה חיצונית, ואילו היעדר ההתראה מורה על עניין פנימי. וכל הדברים כאן, החזרה של המהר"ל הזה, שהדברים שהוא אמר הם אמיתיים, הכוונה שהם מכוונים לתורת הקבלה, שהם מדויקים אם כן, לפי רוח הקודש, ולא סתם נאמרו. אמנם, האיש המשכיל יש לו לדעת, כי הפירוש אשר אמרנו בסדר דם צפרדי הכינים, שהדם הוא עניין טבע אש והצפרדי הטבע מים, והכינים מורכב משניהם, זה הסדר יש למשוך בכל סדר המכות גם כן, במכות ערוב, דבר שכין ובמכת ברד הרבה חושך בחורות, כי הכל הוא עניין אחד נמשך בכל המקום, בכל המכות. כן, מה הוא רוצה לומר? שהשלשה הראשונה היא דגם לשתי השלשות שבאות אחריה, כדרך שבקבלה גם הספירות מסודרות שלשות שלשות. וזהו דעת רבי יהודה, שנתן בהם סימנים דצח עדש באחב. עד כאן ההסבר של הסימנים של רבי יהודה. ועוד יש לך לדעת, גם כן. כי כאשר, עכשיו יש עוד הסבר מעמיק רחב בנושא המכות. בסדר? זוכרים את סדר המכות? דם צפרדע כינים ערוב דבר, שכין ברד הרבה חושך בחורות. מה המשמעות של כל המכות האלה? איך הן באות זו אחר זו? ועוד יש לך לדעת גם כן, כי כאשר הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים המכות, היכה אותם בכל חלקי העולם. שכמו שאמרנו שבאו עליהם מכות למטה ולמעלה ובחלל העולם, כך היו באים עליהם המכות בכל חלקי העולם גם כן. מה ההבדל? בכל אותו הדבר, נכון? למעלה ולמטה ובחלל העולם. זה נקרא כל חלקי העולם. אז הוא אומר, כמו שהיה בא למטה ולמעלה ובחלל העולם, כך בכל חלקי העולם. מה ההבדל? אמר אותו הדבר. אלא הכוונה, בכל חלקי העולם, העולם כמכלול, כמכלול אחד. כן? כי כשדיברנו על מטה, מעלה וחלל, מדובר על כאילו שלושה עולמות. וכאן המהר"ל רוצה גם להתבונן מצד העולם כמכלול אחד. וחלקי העולם הם עשרה. והם עשרה חלקים שברא הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית. ולכל חלק אחד מאמר אחד בפני עצמו, והם 10 מאמרות שבהם ברא עולמו, כי בראשית גם כן מאמר הוא כדאית במסכת ראש השנה. בסדר? אז אם כן, 10 מכות כנגד 10 מאמרות. מה? אתה החלטת שהמאמרות, אין להם קשר לספירות. לא, אתה בסדר, אני רק, זה דרך הבאה, זה רטוריקה, קוראים לזה, בעברית. כן. 10 מאמרות, כמובן כנגד 10 הספירות. אבל כאן מה שהמהר"ל רוצה זה להראות לא את ההתאמה ל-10 ספירות בדווקא, אלא איך שזה מתאים גם ל-10 מאמרות של מעשה בראשית. מה המאמר הראשון במעשה בראשית? בראשית ברא אלוהים. השני? לא, זה ויומר אלוהים יהי אור. זה המאמר, כן? מה המאמר השלישי? ויומר אלוהים. ויומר אלוהים. לא, לא, מה פתאום? יהי רקיע. יהי רקיע. בסדר? הרביעי. ויומר אלוהים יקבו המים. בסדר? וכולי. כלומר, זה הרביעי. כל מקום שכתוב ויומר אלוהים זה אחד המאמרות. עכשיו, יש בזה 4 שיטות, פחות או יותר, איך לחלק את 10 המאמרות. אנחנו הלכנו לפי ההסברה הקלאסית, זו של מסכת ראש השנה. ואף על גב שלא היו המכות באות עליהם כסדר מאמרות שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. כן, הרי זה לא לפי הסדר הזה, מפני שכל אחד ואחד סדר מיוחד. וזה כי לעניין הקעת המכה, תמיד המכה שהיא מלמעלה יותר קשה. ואין להביא מכה קשה, ואחר כך שאינה קשה כל כך. ולפיכך היו עולים מלמטה למעלה, וזה שגורם שינוי בסדר המאמרות. במובן, כלומר, מכת הדם מכוונת כנגד המאמר העשירי. ואילו מכת בכורות, שהיא עשירית, מכוונת כנגד המאמר הראשון שהוא בראשית. הפוך, כן? מדוע? כי המכות הולכות ונהיות קשות יותר. אז ככל שמכה היא יותר שורשית, נוגעת יותר בשורשי המציאות, היא יותר קשה. לכן היה הכרח שהמכות יבואו בסדר ההפוך מהסדר של המאמרות. נכון. ומכל מקום, תמצא מבואר שכל אלו המכות היו נגד 10 המאמרות. וזה שתמצא במאמר האחרון, ויומר אלוהים. כתוב כאן ויומר השם, אבל זה טעות דפוס. תגיד ויומר אלוהים. הנה נתתי לכם את כל העשב, זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. זהו המאמר העשירי שנתן השם ידוח לבעלי חיים פרנסתם ומזונם, על ידי שהמזונות באכילתם שווים לדם. וכאשר הם דם, מהם יתפרנס הבעל חיים, שישוב הדם חלק בשר. ומן הדם יתפרנס הבעל חי והוא חיותו. ושנה הקדוש ברוך הוא מאמר הזה, שיהיה כל היאור דם. כן, כלומר, הדם זה מקור החיות. הרי המאכלים אינם עוברים ישירות לגוף, הם קודם כל נבלעים בדם, ומהדם מפוזרים בכל הגוף. נכון? בימינו אנחנו כבר יודעים איך זה עובד. כן? כלומר, שהמאכלים מתפרקים לחלקיקי יסוד שלהם, למולקולות יסוד, שהם חלבונים, אני מדייק יותר, חומצות אמינו, ומשם הם נבנים בחזרה לחלבונים אחרים בתוך התאים של האדם. זה דבר שהם לא כל כך הכירו בימי המהר"ל, אבל אינטואיציה הייתה. וכמו שהיה בטל להם המאמר אם היה חסר בריאת דם מה שראוי להיות פרנסתם, כך נחשב, כן נחשב הפסד וקלקול כאשר היה תוספת דם, שכל תוספת וכל גירעון שווה הוא. למה תוספת וגירעון זה שווה? כי שניהם זה נטייה מן האמצע. כן? אז מה אכפת לי שאתה נוטה מן האמצע לכיוון התוספת, או שאתה נוטה מן האמצע לכיוון הגירעון? זאת נטייה. המכה השנייה, צפרדיה, הוא כנגד מאמר ישרצו המים שרץ נפש חיה. ובזה בטל להם מאמר שרץ נפש חיה שהיה כאן תוספת. כי התוספת והמגרעת שניהם כאחד שווים, שנחשב הקאה כאשר יש יציאה מן סדר המאמר, וכאן היה שינוי בסדר הטבעי. המכה השלישית, קינים, שהיה עפרם קינים של הקה, מאמר יקבו המים ותראה היבשה, ועכשיו לקה היבשה שהוא עפר הארץ להיות קינים. ואין עפר אלא מקום הראוי ליישוב, שזה נקרא עפר, ששם, ששאר הארץ נקראת ארץ, אבל עפר נאמר על הארץ המיושבת כדמוכר בפרק כיסוי הדם. ערוב נגד תוצא הארץ נפש חיה, ששינה הקדוש ברוך הוא המאמר הזה עד שבאו להשחית לגמרי. דבר נגד יהיו מאורות ברכי השמיים. איך זה? מוסכם הוא אצל המעיינים כי התחדשות הדבר בא מניצוצות הכוכבים אשר יחודש במבטיהם, ומהם יחודש שינוי האוויר ועיפושו מניצוץ הכוכבים. כן אמרו המעיינים, ולפיכך הדבר שבא עליהם הוא מכה במאמר יהי מאורות ברכי השמיים. טוב, זה קצת קשה לקבל היום, אבל זה היה מקובל כמדע בימי המהר"ל. זאת אומרת, המעיינים. המעיינים הכוונה אנשי המדע. השכין הוא מכה במאמר נעשה אדם בצלמנו, כי כבר התבהר לך למעלה כי השכין מכה דבוקה באדם, ולא מצאנו דבוקה באדם זולת זה, ומפני שכתוב בה, שכתוב בזה המאמר נעשה אדם בצלמנו בצלם אלוהים ברא את האדם, ובהקת השכין נהפך תוארם בצלמם שלא היה להם דמות וצלם מפני השכין הדבק בהם, כי השכין היה משחית תואר האדם שלא יהיה נראה לו תואר ודמות, ולפיכך מפני שינוי התואר שלהם היו מתביישים החרטומים לעמוד בפני משה ואהרון כשבא להם השכין. ברד, מה?
דמות השם זה לא
צלם אלוהים, כן.
צלם אלוהים זה
או
השכל,
גרם במוח.
לא?
אמרת? לפי המהר"ל, צלם אלוהים זה הגוף. כן. הגוף עם הנפש. כדאיתה בדרך חיים. ברד נגד, לא כמו הרמב״ם. ברד נגד יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. ובמאמר הזה נתחדש פועל נוסף ברקיע. ובממנו הברד, שלא כדרך טבע ומנהגו של עולם, שזהו שינוי במאמר יהי רקיע בתוך המים. כי מן הרקיע בא הברד. הרבה. נגד, תוצא הארץ עץ פרי עושה פרי. כי ההרבה הזה הוא השחתה במאמר הזה דווקא, כי ההרבה יותר מיוחד מכל שאר התולעים, שהוא משחית הפרי, כדכתיב, זרע רב תוציא השדה ומעט תאסוף כי יחסלנו ההרבה. ועוד נאמר, כל עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל, שמזה תראה כי ההרבה מיוחד שהוא משחית העץ והפרי. ואף על גב שהברד גם כן היה מכה כל עץ השדה, אין זה מיוחד לעץ השדה, שגם בהמה ואדם היה מכה הברד, אבל הרבה לא היה מיוחד כי אם לעץ ולפרי, וזהו השחתת הפרי, נחשב בייחוד. החושך הוא מכה אל מאמר יהי אור, מכת בכורות, ראשית עונם, הוא נגד מאמר בראשית, שהבכור ראשית לבאים אחריו, הוא נגד מאמר בראשית, שהוא ראשית הבריאה גם כן, ושניהם ראשית הם, וכמו שהמכת בכורות שקולה נגד כל המכות, כך מאמר בראשית שקול כנגד כל המאמרות שכן יש במדרשות. הנה באלה 10 המכות, הוקו בכל 10 חלקי העולם, שהם כוללים כל העולם, עד שהוקו בכל. טוב, לגבי פרטי פרטים של דברי המהר"ל, אפשר להתווכח, כן? יש כאלה שהתאימו ממש את כל 10 מאמרות לפי הסדר. רואים שהמהר"ל כאן עושה קצת פינג פונג. פינג פונג זה כינוי לטניס שולחן. כן? זה משחק טניס שולחן. שבו המהר"ל עובר ממאמר למאמר לא לפי הסדר בדיוק, אבל בסופו של דבר הוא שמר על העשירי כנגד מכת הדם, ועל, ועל הראשון והשני כנגד מכת חושך ובחורות. אז כך שבכל זאת יש איזה קצת סדר. אבל יש, אפשר גם לעשות התאמות מדויקות יותר, אבל זה מקום כבר של דרוש. אבל מה זה אומר באופן כללי? זה אומר ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בעשרה מאמרות, נכון? שאלה, המאמרות שהקדוש ברוך הוא ברא בהם את עולמו, מה יצא מזה?
עולם,
יפה מאוד. שאלה הבאה, האם העולם מגלה את השם או מסתיר את השם? אז זה פשלה איומה. מסתיר בגלוי ומגלה למי שמעמיק. אבל באופן גלוי, העולם מסתיר את מי שברא אותו. עולם, אומרים החסידים, מלשון העלם. אז זאת אומרת שיש פה בעיה, שהקדוש ברוך הוא ברא, במקום שידעו אותו, עכשיו זה מסתיר אותו. אבל אין ברירה. אז מה שצריך לעשות, בבוא הזמן, צריך בתוך העולם המסתיר את הבורא, לקדוח 10 חורים, בתוך 10 מאמרות, כדי שיהיה גילוי בתוך היעלם. איך עושים את זה? 10 עמקות. בסדר? מובן מה שאני אומר. זה לא מוסר לישראל בכלל. זה בכלל לא ישראל, זה רק לגויים. הרי פרעו אמר טענה יפה. כשבא משה אומר לו, כה אמר השם, שלח את עמי. אומר פרעה, מעניין, לא ידעתי את השם. מי השם? אשר ישמע בקולו. לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא השלח. מתבקש, הגיוני התשובה הזאת? כן, הגיוני. לכן מה אומר בעצם פרעה? פרעה שיש לו הגינות אינטלקטואלית גדולה מאוד, אומר, אני הייתי מוכן לעשות מה שאתם אומרים בתנאי אחד, שהייתי יודע שאתם אומרים את האמת. אבל אף אחד לא דיבר איתי, רק אתם אומרים שאתם באים בשם השם, אני רוצה לדבר איתו ישירות, אני רוצה שיתגלה אליי. אומרים משה ואהרון, אין בעיה, נסדר לך פגישה אישית. 10 מכות, הם הפגישה. בסוף 10 מכות, פרעה משלח. עכשיו נשאלת השאלה, מה היה בדיוק החוזה? אם אנחנו מסתכלים בפרשת שמות, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך לפרעה ותאמר לו, שלח את בני, בני בכורי ישראל, ואמר אליך שלח את בני, ואם מאן אתה לשלח, הנני הורג את בנך בכוריך. נתרגם את זה לעברית פשוטה, אומר הקדוש ברוך הוא לפרעה, או שאתה משלח את בני ישראל, או שזה יגיע, יהיו מכות שיגיעו עד מכת בכורות, נכון? הנני הורג את בנך בכוריך. מה עשה פרעה? הוא לא הסכים לשלח, קיבל 10 מכות, ואז לפי החוזה הוא שילם. לפי זה הוא לא צריך לשלח את בני ישראל. כלומר, הוא יצא ידי חובתו. ואף על פי כן, אחרי המכה העשירית, פרעה מחליט לשלח את בני ישראל. נשאלת השאלה, מדוע? הרי הוא לא מחויב לפי תנאי החוזה. הוא הסכים. זאת אומרת, כי הוא גילה שישראל צודקים. זה מה שהוא אומר, לכו עבדו את השם כדברכם, וברכתם גם אותי. זאת אומרת, הוא הכיר בזה שמקור הברכה בהיסטוריה האנושית הם ישראל, ולא כפי שהוא חשב עד אז, מצרים. כן, אולי אני רגיל להזכיר את זה, אבל כדאי פה להזכיר את זה עוד פעם. מה בעצם אומרים משה ואהרון לפרעה? הם אומרים לו להרוס את הבסיס הכלכלי של האימפריה שלו. ממילא של העולם כולו, כי מצרים של אותם הימים זה העולם. עכשיו, פרעה שעומד בעמדת אחריות עצומה, בידו הגורל של מצרים, ובסופו של דבר בידו הגורל של ההיסטוריה האנושית כולה, צריך לדעת אם להסכים לדבר כזה או שלא להסכים. באופן הגיוני צריך לא להסכים.
מה, המצרה היה מנוע של הכלכלה?
זה בדיוק מה שאומרים לו.
היו רק בונים, לא היו זרים,
על מה בנויה מצרים? על העבדים, לא? על העבדים. אתה משחרר את העבדים, אין כלכלה, הכל נופל. הכל נופל, גם התרבות, הכל. העוצמה הפוליטית. לא עוד, אלא שמשה ואהרון אומרים לו, אתה יודע, אותם העבדים שאתה הולך לשחרר, עומדים להיות ישות פוליטית מתחרה בך, והם מכאן ואילך, יהוו את ראש החץ של התרבות האנושית. אומר פרות, הם לגמרי לא נורמליים. הם משוגעים העיוורים האלה. מטורפים העיוורים האלה. אף על פי כן, אומר לו משה, לפרעה, יש לנו שיקוי פלא שהוא העשר מכות, שעל פיו אתה צריך להחליט שאנחנו כן הולכים. כן, בואו. שתי שאלות אתה שואל, שאלות יפות ונכבדות. האחת, אתה אומר, אם פרעו הוא השואל, אז למה העשר מכות באות על מצרים? זו שאלה ראשונה. תשובה, פרעו הוא מצרים. ברור? כלומר, הוא לא סתם עומד בראש הפירמידה של מצרים. מעמידים אותו שם. זה מה שאני מסביר לך. הוא הביטוי למה שרוסו היה מכנה האמנה החברתית. שמעת על המושג אמנה חברתית? היה גוי אחד בשם ז'אן ז'אק רוסו. שמעת עליו? לא. הוא היה הוגה דעות מאבות המהפכה הצרפתית. והוא כתב כל מיני שטויות וגם כמה דברים חכמים. הוא גם כתב ספר בשם האמנה החברתית. Le contrat social. מה תוכנו של הספר? הוא מסביר שכל חברה בנויה על רצון קולקטיבי. כלומר, זה שהשוטר יכול לעצור אותי אם אני עובר עבירה, זה בגלל שאני הסכמתי מראש. אני הפקרתי את חלק מן הרצון שלי בידי הרצון הקולקטיבי, ולכן אני מקבל על עצמי את המחויבות שלי לחברה, כולל כשזה מעניש אותי. בסדר? זה נקרא האמנה חברתית. האמנה החברתית באה לידי ביטוי במשטר הפוליטי. כלומר, זה שמצרים מסכימים שפרעו יעמוד בראש הפירמידה, זה הביטוי של הרצון של מצרים, כולם. הוא האמנה החברתית של מצרים. הבנת מה שאני אומר? זאת אומרת שפרעו פועל כפי שהוא פועל, המצרי, האישי, הוא זה ששלח אותו לשם. אבל הרצון שלו הוא פונקציה של הבירור. כלומר, הוא לא סתם שולח אנשים. כן? כלומר, מצרים מעמידה את פרעו בראשה, בגלל שמצרים כולם משוכנעים שזה צודק מה שאומר פרעו. כלומר, שזה נכון שמצרים היא הכוח המוביל של ההיסטוריה. בסדר? ולכן הבירור שפרעו מברר, הוא מברר בשביל כולם. לכן כולם שייכים לזה. קודם כל, מה ההיגיון? כן? למשל, אם אני גנבתי, אני הכנסתי את היד לתוך החנות, הוצאתי את הכסף מהקופה ושמתי בכיס. צילמו אותי, תפסו אותי, שמים אותי בכלא. יכולה היד השנייה לומר, אני לא עשיתי כלום. היד הזאת עשתה. היד הזאת לא עשתה כלום. תשימו את היד הזאת בכלא, את זאת תשחררו. כן, לא, תחתוך את היד, אבל למה ששאר האיברים יסבלו? כי התשובה היא שזה לא היד שגנבה. זה אני גנבתי. והשתמשתי ביד שלי כדי לגנוב. אבל זה המכלול, ברור? באותו מובן, פרעו הוא האני של מצרים. ולכן, וכל מצרים הם האיברים שלו. הבנת? טוב. זה לגבי השאלה הראשונה שלך. שאלתך השנייה, מדוע פרעו לא יסתפק בבירור שכבר נעשה בימי אברהם אבינו? שהרי גם כן שם פרעו ניסה להשתמש בכוח של ישראל שהיה שרה עמנו. בסוף התברר שאברהם חזק ממנו. אז מדוע שהוא לא יסכים לדבר הזה? אני אגיד לך פשוט, על זה אמרו מעשה אבות סימן לבנים. לא רק האבות שלנו סימן לבני ישראל, אלא אבות מצרים גם כן הם הסימן לבנים של מצרים. זאת אומרת, אותו תפקוד, מה שקרה בין פרעו לבין אברהם, זה אב טיפוס של מה שהולך להתרחש בהיסטוריה. כן, ברור. כן. ושמה פשע? אתה שואל, מי אמר לנו שפרעו מבטא את הרצון של מצרים? אולי זה היה משטר דיקטטורי שבא בגלל הכסף והעוצמה. תשובה, ז'אן-ז'אק רוסו אמר לנו את זה, שכל משטר, בין שהוא דיקטטורי, בין שהוא דמוקרטי, בין שהוא אוליגרכי, הוא ביטוי של הרצון הכללי. זו היא האמנה החברתית. אתה חי, מה? אתה עושה לי פרצוף. אני רוצה שתבין על מה אני מדבר. כן, כל משטר במציאות הוא ביטוי של הרצון הקולקטיבי להיות מנוהל באופן הזה, אפילו באופן דיקטטורי. וכמו שאמר רבי חנינה סגן הכהנים, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. מה זה מוראה של מלכות? איזו מלכות? על מה הוא דיבר רבי חנינה סגן הכהנים? על מלכות רומא, שהיא הייתה הורגת ללא רחמים, ועליה הוא אומר אלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. זאת אומרת שכל משטר אפילו דיקטטורי עדיף על אנרכיה, ולכן הוא מבטא את הרצון של האומה, במיוחד שמצרים הקדומה ראתה בפרעו אלוהים, לא סתם בעל כוח. יש איזה הנחת יסוד של העולם המערבי שעמים שונאים את הדיקטטור. נכון? ככה אומרים. על יסוד הטעות הנוראה הזאת הניחו האמריקאים במלחמת המפרץ הראשונה, שהעם בעיראק מן הסתם שונא את סדאם חוסיין. למה? כי הוא דיקטטור. אז הם רק מחכים שיבוא טנק אמריקאי אחד לקרוב לגבול העיראקי, על המקום תהיה מהפכה, ויורידו את סדאם חוסיין. והתפלאו לראות שדווקא העם העיראקי רוצה את הדיקטטור הזה. תראו, כי הדיקטטורה היא ביטוי של הלך רוח מסוים בחברה נתונה בזמן מסוים. מובן? טוב. איפה היינו? אגב, למשל, קרוב למדינת ישראל יש מדינה היום שקוראים לה, זה עדיין קיים? סוריה. אז שמה יש מלחמה כדי לקבוע מי יהיה הדיקטטור. זה לא דמוקרטיה מול משטר של דיקטטורה. ממש לא. זה מחלוקת בין דיקטטורים. טוב, איפה היינו? אז כן, רציתי להסביר משהו לגבי עשרה מאמרות. אם כן, פרעו טוען שהוא בעל זכות מוסרית להחזיק את ישראל אצלו, עד שמתברר לו שישראל הם הראשית. הרי מה המשמעות של הביטוי בני בכורי ישראל? הביטוי משמעותו, בני בכורי זה ישראל ולא אתה. מה זה בני בכורי זה ישראל ולא אתה? מהכוח המוביל, הבכורי של ההיסטוריה, הוא ישראל ולא מצרים. כאשר זה מתברר, זה מתברר במכת הבכורות דווקא. כי אז מתברר מי הראשית. ולכן המכה הזאת היא מכה של ראשית, מכוונת כנגד המאמר בראשית ברא אלוהים. עד כאן מובן? עכשיו, שמה הסבל האקזיסטנציאלי של האנשים נוגע ללבך. נכון? אני חש את זה. שמה הסבל האקזיסטנציאלי של האנשים נוגע ללבך. אני חש את זה. כן, כן, יש בזה אמת, נכון? ודאי. אבל זה כבר, איך לומר, זה הבעיות של הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, גם בסיפור של יוב, למשל, כן? אנשים אומרים, יוב סובל, הוא צדיק והוא סובל. איך זה יכול להיות? מה הסבל שלו? איזה סבל היה לו? מה, מה? אחד הדברים שנהרגו לו, מתו לו הבנים. בסדר, בסדר, מתו לו הבנים. שאלה, מדוע לא שואלים על הבנים של יוב, למה הם סובלים? הם מתו, מה, זה, הם מתו בגיל צעיר. בסדר, אבל למות זה למות. זה סוג מסוים של, הרי אנשים לא רוצים למות, אנשים רוצים לחיות חיים ארוכים, לא? אז למה אתה שואל על הסבל של איוב, ואתה לא שואל על מה שהרע על הבנים שלו? ריבונו של עולם, אני מסביר. זה שמישהו מת, זה גם סוג של סבל, נכון? זה לא, נגיד, זה סוג של מכה. הרי מישהו מת בגיל צעיר, אתה שואל למה הוא מת בגיל צעיר, נכון? לכאורה הוא היה צדיק, אז למה הוא מת, נכון? שאלות כאלה שואלים? בסדר. אז מדוע כששואלים על סבלו של איוב, לא שואלים על מה שהרה לבנים? בעצם אומרים, כאילו שמותם של הבנים זה מה שקורה לו, זה לא מה שקורה להם. נכון? שאלה טובה או לא? אתה מסכים שזה שאלה טובה? סוף סוף. אם כן, התשובה היא שהבנים של איוב, גם להם יש חשבון משלהם. כלומר, צריך לכתוב לא רק את ספר איוב, צריך לכתוב עוד 10 ספרים על הסבל של כל אחד מהם. אז יש לנו 11 ספרי איוב. שלא לדבר על הסבל של אשתו של איוב, כן? שגם היא שמעה עוד דמות, אז צריך לכתוב עוד ספר אחד. וצריך לכתוב עוד ספרים על ההנחה שנאנחו חבריו של איוב כשהם שמעו את סבלו. הרי מי שאוהב את איוב והוא שומע שאיוב סובל, זה גם עושה לו משהו, אומר אוי. על האוי הזה צריך לכתוב ספר נוסף. ברור? זאת אומרת, זה חשבונות לגבי חשבונות, זה לא דבר פשוט. אז זה כשאתה בא לנהל מאבק, אתה לא עושה את כל החשבונות האלה, כי אתה לא יכול לזוז אפילו סנטימטר אחד. אלא יש מגמה כוללת של ההיסטוריה. אחר כך, מה שיש לפצות כל אחד ואחד על סבלו, צודק, לא צודק, זה כבר חשבוינס של קדוש ברוך הוא. בסדר? הלאה. איפה היינו? וכאשר תתבונן עוד, אני קורא כאן בעמוד רשנון ה, נכון? בעמודה הימנית, בשורה השנייה. וכאשר תתבונן עוד, תמצא כי אלו 10 מכות התחיל הקדוש ברוך הוא בהם מן הקטן ובגדול קילה. וזה כי תמיד המכות הראשונות לא הייתה המכה כל כך מגיע לנפשם. כי תחילה היה מכה אותה מכה, אין מגיע לגמרי לנפשם. ותמיד היה מוסיף במכה, עד שבאחרונה היה מכה אותם במכת המיטה לגמרי. וכך היה במצרים. תחילה היכה אותם בדם. וזאת המכה לא הייתה פועלת בם, שהרי אדם היה עומד על מקומו. כי כאשר המכה פועלת יותר במוכה ומתפעל ממנו המוכה, המכה הזאת יותר גדולה. ואפילו אם הייתה המכה גדולה בהזק, כי הרי כל היאור זה נזק גדול, אם אינה פועלת באדם, לא תגיע אליו, לא נחשב כל כך. לא תגיע אליו, לא נחשב כל כך. ולפיכך מכת אדם לא הייתה נחשבת להם, מפני כי האדם לא הגיע להם בשום עניין. ומפני שאין פעולה לדם בם, היה אדם תחתון במדרגה. ומזה תבין עוד, מה שאמרו ובמופתים זה הדם. איפה אמרו את זה, ובמופתים זה הדם?
באגדה.
באגדה, נכון? באגדה אומרים על הפסוק באותות ובמופתים, ובמופתים זה הדם. כי כאשר אמרנו לך למעלה כי המופת בדבר שאינו פועל כלל, הפך האות שהוא בדבר שהוא פועל. דיברנו הרי אותות ומופתים. דיברנו שאותות זה זכר ומופת זה נקבה. לכן אמרו אותות בשמיים ומופתים בארץ, והמהר"ל הסביר לנו שאין הכוונה שאותות הם בשמיים באמת ומופתים בארץ באמת, אלא כל מכה שהיא פעולה אקטיבית תיקרא בשמיים או אות, וכל מכה שהיא פסיבית אז היא תיקרא מופתים או בארץ. בסדר? לכן ובמופתים זה אדם, כי זה המדרגה יותר נמוכה, יותר פסיבי. בסדר? פסיבית, לא כל כך מהר. נכון? עכשיו, לכך לא היה ראוי להיקרא, אפילו דוברי צרפתית פה לא הבינו, אבל לא נורא. לכך לא היה ראוי להיקרא אות, אבל יכול להיות שבצופים יש כאלה שהבינו. לכך לא היה ראוי להיקרא אות, כי אם המתה, מה? כן. דיברנו ובאותות זה המתה, ובמופתים זה אדם. לא. לא. נכון, אמרנו שמופת זה הפסיבי. כלומר, זה המדרגה היותר נמוכה. לעומת המטה שהוא אקטיבי. באותות זה המטה, הרי האותות עושה את המטה עושה את האותות, נכון? כן או לא? זהו. לכן, זה לא כל כך מהר הפעולה הפסיבית, למי שמבין בצרפתית. טוב, שבוע טוב. אולי אפשר להסביר קצת יותר. למה השלישי הוא ממוצע? זה מה שקורה כשנזכרים רק ברגע האחרון להפעיל את מערכת העברת השאלות ביום ראשון. לא פעם ראשונה זה קורה שלמטה באינטרנט הם מתעוררים ברגע האחרון להביא את השאלות. עכשיו פתאום אני צריך להתמודד עם שאלה ששייכת לתחילת השיעור. באמת. טוב, נעשה את זה. שבוע טוב, אולי אפשר להסביר קצת יותר למה השלישי הוא ממוצע? האם השישי הוא ממוצע בין הרביעי והחמישי? ואם יש ממוצע בין השלישי והשישי וכיוצא בזה? תודה. כל שהוא שלישי הוא ממוצע. לכן, שלישי, שישי, תשיעי הם ממוצעים. בסדר? האם יש ממוצע בין השלישי והשישי? לא. שלום לרב, לא הבנתי למה המכות נוגעות יותר בשורשי המציאות. ככל שהמכות מתקדמות, למה מכת צפרדע נוגעת יותר ממכת דם? תודה. את זה הוא הסביר. כי הדם פוגע ביסוד המים, אבל לא בחיות שבמים. לעומת הצפרדע שהוא החיות שבמים. הוא הסביר את זה לפני כן. טוב, שאלה שלישית. או שהם כועסים עליי שמה שיערתי על זה, אז הם לא רוצים להראות לי את השאלה השלישית. טוב, אני מצטער, את השאלה השלישית אני לא יכול לראות, בגלל שהשורה הראשונה שלה מוסתרת. אז אני מתנצל בפני השואל, כי למטה, באינטרנט, מסרבים להראות לי את שאלה מספר 3. טוב, נראה, טוב, אני אסוכר איתם חשבון אחר כך. כן, מה אתה אומר? בבקשה. אדם? כן, מכת אדם לא הייתה קרובה לנפש. אדם הוא הנפש, אתה צודק. עכשיו חזרו בתשובה, ירבו את השאלה. זה שהבהמות הופכות לאדם ומתעלות, זה עיקרון יפה. אבל איך אתם הרבנים לא מקימים כל זעקה אדירה על החזריות הבלתי נתפסת שעוברות הבהמות והעופות בימינו? אולי כל הצרות שלנו נובעות מזה. אני רוצה לציין שיש מהרבנים החשובים שהוציאו פסקי הלכה המתנגדים לכל האכזריות שנעשית באופן השחיטה לפעמים, בגידול עגלי החלב ופיתום האווזים, צער בעלי חיים דאורייתא. זה לא שהשחיטה היא אסורה. אם תגיד שהשחיטה היא עצמה אכזריות, מה נעשה שהאנושות היא כעת לא צמחונית? ולכן יש לנו הדרכות של תורה כיצד לשחוט, כלומר כיצד לנתב את האכזריות הזאת. אבל כאשר תתעלה האנושות להיות צמחונית, אז גם נוכל לדבר על הדבר הזה. כן, בבקשה. סליחה, המשך השאלה. היו צריכים לקנות מים וכסף. הכסף של האדם זה בנפשו. אתה צודק. אדם היו צריכים לקנות מים מישראל בכסף, נכון? אבל זה רק כסף. זה נפש האדם. אבל אם אדם צריך להחליט אם להוציא את הכסף או את דמו, הוא יוציא את הכסף. בכל זאת. בסדר. אלא אם כן הוא זקוק מאוד לכסף, ואז הוא עושה תרומת דם, מקבל על זה כסף. טוב, יש גם אפשר ליטרה של בשר, כדי, בתור תשלום על הלוואה, בוונציה, מקובל. כן? אתה נותן הלוואה לאנטוניו, ואתה מבקש ממנו שאם יש איחור בתשלום, שישלם בליטרת בשר הצמוד לליבו. נכון? יש על זה מאמר מעניין של הרב זווין, זכר צדיק לברכה, שנקרא משפט שיילוק בהלכה. כן, מעניין. הוא דן שמה בכל הדברים ששייקספיר כתב שמה על משפט שיילוק, הוא דן מבחינת ההלכה, האם לפי האמת אנטוניו היה צריך לתת את הליטרת בשר, הוא מגיע למסקנה שלו. כן? זה מעניין מאוד המאמר הזה. כן. מכאן שהרב זווין קרא את שייקספיר. אוי ואבוי. זה לא יכול להיות, רבנים לא קוראים את שייקספיר. טוב, אז בואו נחזור עכשיו לנושא. לכך לא היה ראוי להיקרא עוד, כי ממתה, בשביל שהוא פועל ולא מתפעל, ושינוי הפועל הוא ייקרא עוד. ואין דבר שיקרא מופת כמו הדם, שהרי הדם אינו פועל דבר כלל, רק עומד בעומדו, ומפני זה נקרא מופת. ולא כן הצפרדים, וכינים וערוב ודבר ושכין ברד הרבה, שכולם היו פועלים בם. כן? צפרדע פועל. כן? קינים פועלים, ערוב פועל, דבר פועל, שכין פועל, ברד פועל, הרבה פועל. מה עם חושך? והחושך, אל תאמר שלא היה שם פעולה. כיוון שהגיע החושך להם, שהרים היה עומד, לא היה יכול לשב, ישב, לא היה יכול לעמוד, והיו עומדים בחושך, אין ספק שהיה פועל בהם. כלומר, זה חושך פעיל, לא כמו החושך שאנחנו מכירים. והרי היושב החושך, כאילו הוא מת, שנאמר במחשכים, מושיבני כמתי עולם, ומאחר שניטל אורם, אין לך פועל בהם יותר מזה. אבל מכת דם לא הייתה פועלת בהם, ולפיכך לא שט פרעו ליבו לזאת כלל. כן, כלומר, פרעו אומר, נכון, יקטם את היאור, מאוד לא נעים, צריך לשלם כסף בשביל המים, אבל זה לא פעל בנו, זה פעל בחוץ. אכן, מכת צפרדים ומכת קינים, אף על גב שהייתה המכה פועלת בהם, מכל מקום לא היו יראים שיבוא עליהם הפסד לגמרי. כן, הרי סך הכל זה מאוד לא נעים שיש לך צפרדים או קינים, אבל זה לא מחלה. אבל אחר כך התחיל מכת ערוב, דבר, שחין, שאלו מכות היו פועלים בהם, עד שהיו יראים שלא היו נפסדים. וזה כי הערוב, יראים שימיתו אותם, וכן דבר, היו יראים שלא יבוא הדבר לחלותם, כמו שכתוב, כי אתה שלחתי את ידי ואחותך בדבר, בדבר וגומר. וכן השכין ודאי יראים היו, שלא היו נפסדים לגמרי, אבל לא היו נחשבים נפסדים, רק שהוא יראים מן ההפסד בלבד. אבל מכת ברד היו גוברים עליו קולות אלוהים, עד שהאדם נבהל מחמת קולות אלוהים, עד שלא נותרה נשמתם בם, ומפני זה היו כאלו, כאילו נפסדים. ודבר זה ידוע מאוד, כאשר יבוא קול כזה על האדם, כי נכתיב קולות אלוהים, כן, זה גם באומנויות הלחימה, יפניות, יש צעקות, כן, שמקפיאות את האדם. שנפל ליבם ופרח רוחם ונשמתם, ומפני זה כתיב מכת ברד, בפעם הזה אני שולח את כל מגפותיי ליבך, שניגף ליבו והיה מת מפני קולות אלוהים. זה כדעת רשי, שכל מגפותיי זה מכת הברד. שלום הרב. רואים בתורה שעשרי פרעו הסכימו שהמכות הם יד השם, לפני מכת בחורות. למה לפרעו לקח יותר זמן? טוב, אני אתרגם את זה לעברית נכונה. שלום הרב, רואים בתורה ששרי פרעו הסכימו בכף שהמכות הם יד השם, עוד לפני שהייתה מכת בחורות, לא בחורות. למה לפרעו לקח יותר זמן? כן. עם הקוקו. עכשיו, התשובה היא, לפי מה שהסברנו בשיעור שהעברתי פה פעם, כמה פעמים, על 10 מכות, ששבע המכות הראשונות גורמות להבין שבהיסטוריה יש לעם ישראל תפקיד מיוחד לעומת מצרים. וזה כשלעצמו מספיק לשרי פרעו, אחרי 7 מכות, כדי לשחרר את בני ישראל. ולכן הם אומרים לפרעו, הטרם תדע כי עבדה מצרים? כבר הבנו. פרעו מעמיק יותר מהם, והוא רוצה לברר האם בתחום המטאפיזי, האבסולוטי, גם שם יש עליונות של ישראל על מצרים, ולכן הוא זקוק לעוד 3 מכות שעומדות בשורשי המציאות לפני ההיסטוריה. והם הרבה חושך ובחורות. אם תסתכלו במה שכתוב במכת הרבה, כתוב שהמכה הזאת תהיה דבר אשר לא ראו אבותיך, ואבות אבותיך מיום מיותם על האדמה עד היום הזה. מה זה אבותיך ואבות אבותיך של פרעה? עד איפה זה מגיע? אדמה ראשון. יוצא לפי זה שהרבה הוא גילוי של מדרגה שלפני אדמה ראשון. וזה עבדי פרעה כבר לא צריכים את זה. אבל פרעה הוא עומד בשורש המטאפיזי, לכן הוא צריך עוד 3 מכות.
זה היה ביטוי של בקשה של מצרים.
שמה של? נכון. שבוע טוב, עדיין לא הבנתי. איך מכת קינים היא ממוצע בין דם וצפרדע, והערוב ממוצע בין דבר ושכין? תודה. מדוע לא הבנת? הרי את זה המהר"ל הסביר בשיעור של שבוע שעבר שלמדנו. שמה תאמר, לא היית בשיעור או לא ראית אותו. אז הצעתי היא שתוציא מן הארכיון את השיעור של שבוע שעבר, ששם המהר"ל מסביר היטב מדוע הקינים זה ממוצע והערוב זה ממוצע. הוא מסביר את זה. נכון? נכון ששבוע שעבר הסברנו את זה? כן. כן? לא היית. אבל אני מציע לך להוציא מן הארכיון את השיעור. טוב, הלאה. כן. וכן הרבה שכתוב, ויסר מעליי רק את המוות הזה. הרי שנקרא מוות, וכן מכת החושך נחשב כמיתה גם כן, שנאמר מחשקים הושיבני כמתי עולם, ומכת בכורות היא מיתה גמורה. כלומר, ארבע המכות האחרונות הן מוות. כן? כמו בסלנג של ימינו, הסלנג התל אביבי, כשמשהו ממש מצבן אותך, אתה אומר מוות. כן, הרי לך, כי הרי לך, כי ראוי שיהיו נחלקים המכות, הבעיה היא שבעוד 10 שנים הסלנג ישתנה, ואלה שיראו את השיעור הזה בעוד 10 שנים לא ידעו על מה אני מדבר. כמו שפעם היו אומרים על דבר שהוא גזעי. אתה זוכר שפעם היו אומרים ככה? לא, אתה לא יודע. טוב. הרי לך, כי ראוי שיהיו נחלקים המכות על 3 חלקים. החלק הראשון בשלוש מכות הראשונות לא היה להם יראה. 3 מכות האמצעיות היו יראים מן ההפסד שיבוא עליהם. אבל 3 מכות האחרונות נחשבים מתים. המכה האחרונה היא מיתה לגמרי. וראוי הוא שיהיו המכות נחלקים לאלו 3 חלקים. דהיינו, ב3 מכות ראשונות לא יורים מן ההפסד, ו3 מכות האמצעיות יורים מן ההפסד, ו3 מכות האחרונות היו נחשבים כמו מתים ונפסדים, עד המכה האחרונה היא מכת בכורות שקיבלו המיתה לגמרי, וזה כי כבר אמרנו. כי המכות האלו היו תמיד מתקרבים אל מצרים, ותמיד המכה הראשונה יותר רחוקה מהם, עד המכה האחרונה שהייתה מגיעה לעצמם לגמרי, אבל מכות הראשונות שהם 9 מכות. לא היו המכות מגיעים לעצמן לגמרי, רק לדבר שהוא מקרה בהם, ולפיכך היו המכות 10, כי העצם הוא 1, והמקריים שהם לעצם הם 9. טוב, זה כבר שימוש נפלא במושגים של אריסטו. אריסטו אומר שכל דבר מתחלק ל10 קטגוריות, שהם העצם ו9 המקרים. אז כאן המהר"ל לוקח את המושגים של הלוגיקה האריסטוטלית והופך אותם למושגים אונתולוגיים, עצמותיים, שתואמים את המכות. כאילו המכה העשירית היא נוגעת בעצם, ו9 המכות הראשונות במקרים. ולפיכך היו 9 מכות, וכולם לא היו מגיעים עד עצם מצרים, עד העשירי, שהיה מגיע לעצמם לגמרי, כי העשירי הוא העצם. וידוע, כי הדבר שהוא ראשון, יותר ראוי להיות עצם, כי העצם הוא הראשון, ואשר אינו בעצם, אינו ראשון. לכך מכה עשירית, בראשית שלהם שהוא הבכור, כי המכה עשירית הייתה בעצמן לגמרי, ודבר שהוא ראשון הוא עצם יותר. ולפי שהמכות היו מתחילים ברחוק יותר, ותמיד היו מתקרבים עד שהגיעו המכות לעצם מצרים, וכל דבר מתקרב ומגיע אל דבר, יש לו 3 גבולים. האחד הוא התחלה, והשני הוא אמצעי, והשלישי הוא בסוף. ואין זה כזה, כי כל גבול ולדבר הוא דבר מחולק לעצמו. ולפיכך היו 3 מכות הראשונות בעניין אחד, שלא היו יראים מן המיטה, והאמצעי מחולק לעצמו, שהיו יראים מן המיטה. והיו דומים ל3 הראשונות, שלא היו נחשבים כמו המיטה, והם דומים ל3 אחרונות, כיוון שהיו יראים למיטה וההפסד. והאחרונות היו נחשבים כמו מיטה לגמרי. כלומר, כאילו, כמו שבתוך השלשה יש לך ימין, שמאל ואמצע, גם בין השלשות יש 3 ראשונה, 3 שלישית, ובאמצע 3 השנייה. ו3 הראשונות גם כן, כל אחת ואחת יותר קירוב אל מצרים. כי אף אם הראשונים הם שווים במה שלא היו יראים מן המיטה, מכל מקום כל אחת ואחת יותר קירוב אל מצרים. כי, עכשיו בתוך 3 הראשונה עכשיו הוא נכנס, כי מכת דם לא היה במכה הזאת שום התקרבות כלל שהיה הדם עומד על מקומו, ולפיכך הדם ראשון, והיא נקראת דווקא מופת יותר מכל המכות כמו שהדבר. ואחר כך צפרדיים, שהרי היו הצפרדים באים לביתם, כמו שכתוב בפירוש, כלומר קצת נכנסו יותר אליהם. ומכת קינים שהיו קינים עומדים בגופם, זה עוד יותר פנימי. לגמרי, דבר זה יותר קירוב אל מצרים. וכן, מכות האמצעיות, שהם ערוב דבר שכין שהיו יראים מן המוות. לא היה יראה מגעת להם בערוב, שאפשר להסגיר עצמם ולהציל עצמם מן הערוב. כלומר, אדם שרוצה להינצל מחיות רעות, מסתגר בתוך החדר שלו. ואז הרעיות והנמירים לא יכולים להיכנס. לכך, לא היה העירה הזאת מגעת להם כמו שהיה מגיע להם הדבר, כי היה מוות בבהמות, והיו יראים כי הדבר יגיע להם, ואין מציל מזה כלל, הרי מה תעשי נגד חיידקים? אין אנטיביוטיקה באותם הימים. ויותר מזה, השכין, כי כבר התחילה המכה בגופם, ובא השכין עליהם, והיו יראים שיוכל השכין לגמרי את גופם, ודבר זה שכבר הגיע להתחיל הוא יותר עירה. ובמכת ברד הרבה חושך בחורות, שנחשב זה מיטה. גם פה יש הדרגה, והברד, אף על גב שאדם נבעל מן קולות אלוהים ונשמתו לא נותרה בו, אין עכשיו זה מיטה כמו הרבה, שהכתוב קראו בפירוש מוות, כי דכתיב וייסר מעלי המוות הזה, ומכל מקום אין זה מוות, כמו מי שהוא יושב חושך, שהכתוב אומר בחשקים הושיבני כמתי עולם, כי זה המיטה אשר לא יראה אור, ויותר מזה המכה האחרונה, שהיא מכת בכורות, שהיא מיטה גמורה, אחרי דבר לך, סדר המכות האלו שהיו תמיד מתקרבים, עד שיגעו באחרונה אל עצמן לגמרי. ובמדרש, מה? לא, למה? האחרונה היא בעצם.
כן. יותר ראוי להיות העצם.
לא, הדבר הראשון הוא ראוי להיות עצם, אבל לא שהייתה ראשונה בזמן, אלא ההפך. הראשית זה הבכורות. ובמדרש, עבוד רבי נתן פרק למד ג', בזכות שנתנסה אברהם בעשרה ניסיונות, הביא הקדוש ברוך הוא עשרה נגעים על מצרים. ובאור זה, כי עשרה ניסיונות נתנסה אברהם כדי לבחון אמיתת עצמו. כי לפעמים מראה אדם עצמו צדיק ואינו באמת צדיק רק שנראה כן, והיה שנתברך בוחן את אברהם בעשרה ניסיונות כדי לעמוד על אמיתת עצמו. כי העשירי עצם הדבר כמו שהתבאר, ולכך נתנסה בעשרה ניסיונות עד שהיה נבחן עיקר עצמו. ובזה נבחן לגמרי, וכמו כך, כאשר הביא הקדוש ברוך הוא המכות על מצרים, הביא 10 מכות כדי שתהיה המכה באמיתת עצמן של מצרים. ובמכה העשירית הגיעה המכה לעצם מצרים, והיא מכת בכורות, כמו שהתבאר. וראוי על איש המשכיל להוסיף בזה השכל ודעת, כי אי אפשר לפרש כל דבר בפירוש, אך יוסיף המעיין מזה, בזה מדעתו. ולעיל בפרקים הרחנו יותר בניין המכות. היה שם כל הפירושים שנאמרו בזה, הם נכונים ואמיתיים בלי ספק. אם כן, בזה סיימנו את פרק נ"ז, שזה דבר לא רע בכלל.
שאלה.
כן. עכשיו אתה נזכר.
עכשיו יש
לך. אבל... טוב, שבוע טוב, הרב כאן המהר"ל מסביר שעד שלא פועל באדם, המכה לא מספיק חזקה, שבסוף מגיע מכת בכורות שפועלת באדם פרווה. היא החזקה ביותר. אך ביוב רואים שקודם נפגע הרכוש, וגם הבכורות ובנים שלו לא היה מספיק חזק, עד שהשטן אמר, אולם שלחנה ידך הגע אל עצמו ואל בשרו, אם לא את פניך יברכך. איך מסבירים את ההבדל בפעולות? המכות באדם עצמו בין פרו ליוב, בבכורות או בהוא עצמו, תודה. זו שאלה יפה. אני חושב שאצל יוב, הניסיון היה מצד הסבל. ואצל פרעו מצד התפיסה, הוא תפס שמצרים הם הבכור, ולכן כשנפגע הבכור זה היה עיקר המכה אצלו, לעומת איוב שזה הסבל האישי שבגופו יותר חזק. עד כאן.